ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. וכן שאר כל הנשים מחוץ או בנוסף ליבמה שלא נותנים לה להתייבם וגם לחלוץ עד כעבור שלושה חודשים, והגמרא תזכיר שהסיבה לכך כמו שאמרנו, גם לגבי שאר נשים שנפרדות מבעליהן הראשון ורוצות להתחתן עם גבר שני, צריך להיות המתנה או פער של שלושה חודשים. אז אומרת הגמרא, בשלמה יבמה כדאמרן, שיש צורך להמתין שלושה חודשים, והשיעור הזמן הזה מאפשר לנו לראות, לוודאות אם היא בהיריון מהגבר הראשון, ואם לא. אבל אם היא תתייבם תוך הזמן הזה, אולי היא בהיריון, ואז הוולד, אם הוא יוולד כוולד בר קיימא, היבם עשה עבירה של נישואין עם אשת אח שלא במקום מצווה, שיש בו משום קרית. אז לכן אנחנו אומרים, נמתין שלושה חודשים. אם נראה שהיא לא בהיריון, אז אפשר להשאיר את האיבום. אבל אם נזדרז ולתת לאיבום לפני זה, אז מה יוצא? האח הוא מייבם אותה, הוא חי איתה בתור איש ואישה במסגרת מצוות איבום. אבל אם יתברר שהיא בהיריון עם ולד בר קיימא מבעל הראשון, אז היבם עבר עבירה חמורה. אז אנחנו מבינים את הצורך להמתנה אצל היבמה. אלא שאר כל הנשים עמי, כאן אנחנו מדברים על אישה שהייתה נשואה לבעל ראשון והוא עזב אותה או היא עזבה אותו, נגיד גירושין, אלמנה, והיא מתחתנת עם אדם שני שלא קשור לאותו אדם ראשון, אדם זר. מה הצורך להמתין שלושה חודשים? אמר רב נחמן, אמר שמואל, משום דאמר קרא, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. קודם כל נתייחס לסימונים. אנחנו רואים פה משולשים והם ממוספרים, אחד ושניים. כתבנו בצד בשוליים תחת הכותרת מבנה הסברים להמתנה שלושה חודשים בשאר נשים. אז ההסבר הראשון, דהיינו של שמואל, מבוסס על הפסוק הזה, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. אנחנו נסתכל ברש"י, לזרעך אחריך, שאין השכינה שורה אלא על הוודאים שזרעו מיוחס אחריו. והחינה מקיים אליו בנדרים, ובראותי מכם המורדים והפושעים בי, אלו בני ערבוביה. אז הגמרא ממשיכה כאן להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני. זה הסיבה שממתינים שלושה חודשים, לראות אם האישה בהיריון, וזה אפשר לדעת רק כעבור שלושה חודשים. אז אנחנו נייחס את הוולד הזה לגבר הראשון, זה אבא שלו, אז אנחנו נגיד זה אבא שלו באופן ודאי. ואם רואים שהיא לא בהיריון, אז כשהיא תלד נגיד שזה הילד של האבא, הגבר השני, אז הזרעו מיוחס אחריו. אבל אם היא תתחתן עם גבר שני תוך שלושה חודשים ואחר כך תלד, אנחנו לא נדע אם הוולד הוא שייך לראשון או לשני. מטיב רבה. לפיכך, גר וגיורת, מדובר פה על זוג שנתגיירו ביחד, צריכים להמתין 3 חודשים. החמי להבחין איקה, אין כאן ראשון ושני. רשי כותב, גר וגיורת, גר שנתגייר ואשתו אמו, צריכים להמתין 3 חודשים, לפרוש זה מזה, והחמי להבחין איקה, הרי אין כאן ראשון ושני, זה אותו זוג. הגמרא עונה, החנמי, איקה להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, כלומר אחר הגירות, וזרע שלא נזרע בקדושה, כלומר לפני הגירות. אז יש מה להרוויח בהמתנה, גם אם מדובר בזוג של גירים. רבא אמר, הטעם להמתנה, גזירה שמה עיסה, ויש כאן רשימה של 4 שיקולים שבגלל שנמתין אז אנחנו לא נתקל בבעיות הבאות. ואנחנו נקרא קודם את השורות כרשימה ואחר כך נתייחס לכל אחד ואחד. אז רב אמר, גזירה שמה עיסה את אחותו מאביו, ויבם אשת אחיו מאמו, ויוציא את אמו לשוק, ויפתור את יבימתו לשוק. אז אנחנו נעבור כעת לרשי כדי להבין כל אחד מהשיקולים או המקרים האלו. הדבר הראשון היה שמה יישא את אחותו מאביו. רשי, רב אמר, שמה יישא אחותו מאביו. אם ניסית תוך 3. יש לנו אישה שהייתה נשואה לגבר ראשון, מתחתנת עם גבר שני תוך 3 חודשים, וילדה, והוא בן 9 לראשון, ונולד בביתו של שני, וסבור שהוא בנו. אנשים יחשבו שזה, גם הגבר השני יחשוב שזה בנו, ועיסה את בת בעלה הראשון שיש לו מאישה אחרת. ומה בפועל? והיא אחותו מן האב, כי היא בעצם הבן של הראשון. אנחנו הוספנו בשוליים את תרשים, שמה עיסה אחותו מאביו. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים אישה שהיא באמצע, יש לנו איש אחד ויש איש שתיים. לאותו איש אחד היה לו בת מאישה אחרת, כפי שאתם רואים. עכשיו האישה הזאת לא המתינה 3 חודשים, ואז היא ניסית לאיש שני, והיא ילדה נגיד 7 חודשים אחרי הנישואים עם השני. יכול להיות שזה בעצם ולד של הגבר הראשון והיא עברה 9 חודשי הריון, או זה גבר של השני. ואותו בן שאתם רואים בתרשים נולד בביתו של השני, וסבור שהוא בן של שני. עכשיו אם זה נכון, אם הוא בן של שני, אז הוא יכול להתחתן עם הבת שאתם רואים בתרשים, אבל יכול להיות שהוא בן של הראשון, ואז יוצא שהוא מתחתן עם אחותו מאביו. לכן חשוב שאישה תמתין 3 חודשים לפני שהיא מתחתנת עם גבר שני. ממשיך רשי, ומייבם אשת אחיו מאמו. מה כותב רשי? שאם תלד לאחרון בן אחר, אותו גבר שני שלא המתינה לקטו, אותו גבר שני יוולד אצלו בן אחר וישא אישה וימות בלו בנים. אותו מה שכינינו מקודם הבן אחר מת ולא בנים, ויבמנה זה האלמנה של אותו בן אחר, בן שני, תתייבם עם הראשון שנולד, אותו בן שנולד ללא המתנה מצד אמו, כסבר שהוא אחיו מאביו, שאותו בן הראשון היה בן של אותו גבר שני, ונמצא מייבם אשת אחיו מאמו שלו מאביו, וחייב קרית. אנחנו יכולים להגיד שאותו בן ראשון שהוא התוצאה של האי המתנה, והבן השני יש להם אמא משותפת, אבל יכול להיות שהבן הראשון שנולד הוא בעצם לא שייך לגבר השני. אם הוא לא שייך לגבר השני, אז הקשר בין הבן הראשון והבן השני הם אחים מן האיים. אז יוצא שכשאותו בן ראשון מייבם את האלמנה של הבן השני, הוא בעצם מייבם אשת אחיו מאימו, שזה איסור קראת. ואנחנו גם למקרה הזה הוספנו תרשים. אתם יכולים לראות בשוליים יש לנו באמצע אישה ויש גבר אחד וגבר שניים. היא לא המתינה עד לגבר שני, נולד שמה בן, מהגבר השני נולד בן אחר, ואותו בן אחר נשא אישה כפי שרואים כאן, והוא מת, והבן שנקרא בן אחד הוא מייבם את האישה, אבל יכול להיות שזה לא אחיו מאביו, כי הוא בעצם בן מהגבר הראשון. אז כפי שאנחנו כתבנו פה מתחת לתרשים, אולי הוא אח מנעים בלבד, אולי היבם הוא בן אחד, בן הגבר הראשון. ממשיך רשי, ויוציא את אמו לשוק. זה היה השיקול או הסיבה השלישית בהמתנה בתשובת רבה. וכותב רשי, אם לא תלד אמו לשני וימות, וכסבורים שזה בנו של השני, אז יוצא שהשני השאיר זרע ותנסה אמו לשוק בלא חליצה, וזה יכול להיות לא נכון, כי יכול להיות בגלל שהיא לא המתינה, הילד שנולד בעצם הוא בן של הראשון, ואותו שני הוא מת ללא זרע, אז האחים שלו צריכים לייבם אותה ולא להתיר אותה לשוק ללא חליצה. והשיקול הרביעי להמתנה, ויפתור את יבימתו לשוק, כך וכך כותב רשי, אם יש לו אח מאביו הראשון ולא היו לו בנים, הוא מת ואין שם אח אלא הוא, אותו נקרא לו ספק, והוא סבור שהוא בן אחרון, הגבר השני, ונמצאת אשת בנו של ראשון הזקוקה לו, ניסית לשוק בלא חליצה, בגלל שנראה שהבעל שלה מת ללא אחים, ולכן היא לא זקוקה לאיבום, והיא תנסה לשוק בלי חליצה. אנחנו חוזרים לגמרא. מטיב רב חנניה, בכולן אני קורא בהן משום תקנת ערווה, כל הנשים שעשו חכמים לנסל ולהתייבם, השיקול היה תקנת ערווה. וכאן בעניין המתנה של שלושה חודשים משום תקנת ולד. וההבה מן הקט, מה שכתוב תקנת הולד, זה כדי להבחין בין מי הוא. ואם איתה, אם כפי ששמענו מרבה שחשו חכמים לשם עיסה אחותו מאביו, אנחנו ראינו את זה בשיקול הראשון שרבה הביא לנו, אז החשש הזה משום תקנת ערווה, כולו משום תקנת ערווה. גם העניין של המתנה בנוסף למקרים האחרים שלא הזכרנו אותם כאן, אבל כל מיני מקרים שיש בהם למשל ספק באישה שהתגרשה, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, ואמרנו במקרה הזה ועוד מקרים נוספים שעשו לה להתייבם. והזכרנו פה בנוסף לאותם ספקות או שיקולים באופן כללי שעשו חכמים לאישה להינשא ולהתייבם, בעניין המתנה של שלושה חודשים לפי דבריו של רבה, גם כאן יש משום תקנת ערווה, שלא יבוא אדם להתחתן עם אחותו מאביו. הגמרא עונה, היי משום תקנת ולד, מה שכתוב פה בברייתא משום תקנת ולד, דלא לפגע בהו ערווה. רש"י, דלא לפגע ולד בערווה, אבל כל שאר הנאסרות איכא תקנת היא ובעל עצמו דלא לפגעו בערווה. אז מה שמיוחד כאן בעניין המתנה זה כן עניין של תקנת ערווה, אבל מכוון לילד ולא לזוג עצמו. ממשיך הגמרא בשלמה, ותשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, בשלמה תמתין שני חודשים ותנסי לו, אמרנו שיש להמתין שלושה חודשים ולא חודשיים. לא, למה לא? דהיינו, וזה אנחנו מבינים למה לא להמתין שני חודשים, דהיינו ספקה היא בר תשעה לקמה, היא בר שבעה לבטרה. אם למשל היא תמתין חודשיים, ואז אחר שבעה חודשים מנישואיה לשני תיוולד ולד, אז זה בדיוק הספק, האם זה הריון של שבעה חודשים בלבד והוא שייך לגבר השני, או היא הייתה כבר חודשיים בהריון ולידת הולד שבעה חודשים אחר נישואין עם השני הוא פשוט תשעה חודשי הריון מהגבר הראשון. אז אני מבין למה לא ממתינים חודשיים אלא. וכאן אנחנו מתחילים סדרה של הצעות, וזה הפס הכפול, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הצעות אחרות לתקופת המתנה, למה אמרו דווקא שלושה חודשים. אז אנחנו נראה לפי הסימונים למה לא שיתמתין חודש, או בהמשך שיתמתין חודשיים וחצי, או תמתין משהו כמו, כלומר שבוע, שבועיים. אז אנחנו מתחילים עם ההצעה הראשונה, אלא תמתין חודש אחד ותנסה. למה לא נאמר כזה דבר, שהיא יכולה להמתין רק חודש אחד, והיא לשבעה ילדה, ואם היא תלד שבעה חודשים אחרי הנישואין עם השני, היא בר שבעה לבת ראו. והיא, זה אומר לנו שהילד הזה הוא בן השני שעבר עליה שבעה חודשי הריון, והיא לתניה ילדה, ואם היא תלד שמונה חודשים אחרי נישואיה לגבר השני, אז נצרף 8 חודשים פלוס החודש עם דינה, I bow 9, לכמה הוא? אז למה לא נוכל לסמוך על המתנה של חודש אחד? הגמרא עונה, למה לא סומכים על המתנה של חודש אחד? אי נמי לתניה ילדה, כי אם היא תלד אחרי 8 חודשים, איקה למימה עדיין, זה לא אומר שהוולד ודאי שייך לראשון, כי יש מקום לומר, דבטרה הוא, דילמה אשתויה אשתאה חודש אחד, והיא עברה, והיא עבר. השמונה חודשים האלו, יכולים להיות שהיא לא הלתה מיד, אלא כעבור חודש עם השני, הלתה, והלידה הייתה אחרי הריון של בפועל 7 חודשים, אבל זה ולד של השני. אז אנחנו לא יכולים לסמוך על המתנה של חודש לתת לנו תוצאות ברורות. שאלה, ותשימו לב, עוד פעם קושיה של 5 שורות, ותמתין 2 חודשים ומחצה ותנסה. תהי ל7 ילדה עם היא נתינה חודשיים וחצי וניסית לשני וילדה אחרי 7 חודשים, היי בר 7 לבת רהו, זה בן של הגבר השני. והיא לשיטה ופלגה ילדה, ואם כעבור 6.5 חודשים נחבר את זה עם החודשיים וחצי שהיא נתינה עד שניסית לשני, היי בעל 9, לכמה הוא? זה 6.5, 2.5, 9. תהי בעל בהתרה הוא, אם היינו מעלים ספק שאולי הלידה הזאת של 6.5 חודשים, זה אומר זה בן של השני, בעל שיטה ופלגה לא חי, הילד לא היה חי, הרי זה לכאורה. בשלב הזה, זה נראה מעט מדי זמן להולדת ולד בר קיימא. אז 2.5 של המתנה לפני נישואין לגבר השני יכולים לתת לנו תוצאות ברורות. הגמרא דוחה. אי נמי לשיטה ופלגה ילדה, זה לא אומר שזה ודאי הולד של הראשון. איקה למימר דבת רהו. עדיין יש מקום להסתפק, אולי זה הילד של השני. דיאממו, אפילו למען דיאמר במסכת נידה, יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין, הריון של 9 חודשים מחייב להיות 9 חודשים שלמים. אבל זה בשונה ובניגוד להריון של 7 חודשים. ילדה לשבעה יולדת למקוטעין. הריון של 7 לא מחייב 7 חודשים שלמים. והוכחה לכך, והיא לתקופות הימים. בספר שמואל, שמסופר על לידת שמואל הנביא, ככה כתוב. ומה זה תקופה? תקופה זה פרק זמן של 3 חודשים. אז בפסוק תקופות הוא מופיע בלשון רבים. מיעוט תקופות, לשון רבים, 2. זה 2 תקופות. אז מה זה עניין מספר חודשים? 6 חודשים. מיעוט ימים, כי כתוב בפסוק ימים, גם זה לשון רבים, מיעוט רבים, 2. אז זה אומר שייתכן הריון שאנחנו אולי קוראים לו 7 חודשים, אבל זה בעצם 6 חודשים ועוד יומיים. וכפי שאמרנו, לידה אחרי המתנה של 2.5, לידה אחרי 6.5 חודשים, זה לא מצביע כך שזה ולד של הראשון, יכול להיות ולד של השני עם הריון של 6.5 ו6 פלוס חודשים. הצעה אחרונה, ותמתין משהו. משהו זה שבוע, שבועיים, ותנסה. וכי מלו 3 חודשים לבדקה, אפשר לבדוק. והרשי מוסיף פה זה לבדוק אותה בדדיה, כי כשההיריון מתקדם ומגיע לשלושה חודשים, יש שינויים אנטומיים, פיזיים שמה, ואפשר לבדוק. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, וכי מה לו אחרי המתנה של משהו שלושה חודשים ליום מיתת בעלה, שדרך הובא להיות ניכר לבדיקה בדדיה כדרך נשים, והיא מעברה ודאי בר כמה הוא, והיא בר בטרה הוא. אז אין לנו שלושה חודשים מלאים, עקתי לא אבי מנקר, אתה לא אומר לו שלושה חודשים לנישואיה, דחסה לי ההוא משהו שמתינה, והיא לא מנקר ולבטר הכי מנקר. אם כעבור שלושה חודשים ממיטת הראשון לא היה ניכר, אבל כעבור זמן מה ניכר, ודאי בר בטרה הוא. נחזור לגמרא. אמר רב בספרה, העצה הזאת היא לא פרקטית, אין בודקים את הנשואות, היא נשואה לשני, שלא יתגנו, לשון גנאי, שלא יתגנו על בעליהן. זה יעשה לא טוב לקשר בין הבעל והאישה אם בודקים אותה. שאלה, ונבדקה בהילוכה, אשי כותב, בהילוכה, מוליכין אותה בעפר תיכוח, או היא מעוברת, היא בסיעותיה ניכרות ומעמיקות יותר משאר נשים, שבלד מחבידה. כך מצאתי בתשובת הגאונים. אז יש בכל זאת בדיקה כעבור שלושה חודשים. אם יש שינוי בפסיעות, אז אנחנו יכולים להגיד שזה ולד של הראשון. אם אין שינוי, אז זה ולד של השני. אמר רמי בר חמה, אישה מחפה עצמה, היא תעשה משהו בהליכה שלה כדי שלא תראה מעוברת, כדי שירש בינה בנכסי בעלה, כלומר בעלה השני. היא רוצה שהוולד יתייחס אחרי אותו גבר שני. היכה דקים לן דמעוברת היא. הנושא אגב שמופיע בשוליים, היכה דאין כאן משום הבחנת זרע, כגון במעוברת או מניקה ומת בעלה, למה אינה יכולה להתחתן מיד? שוב פעם בגמרא, איכה דקים לן דמעוברת היא. ואם היא מעוברת, אז אין כאן עניין של הבחנת זרע, אנחנו יודעים מי האבא. תנסה, למה שהיא לא תנסה מיד לגבר שני? למה תניה לא יישא אישה מעוברת חברו ומנקת חברו, ואם נסע יוציא ולא יחזיר עולמית? הנה יש איסור מוחלט לשאת אישה מעוברת. למה? הגמרא עונה, גזרה שמה תעשה וברה סנדל. אם היא האישה המעוברת תתחתן מיד ותיכנס להיריון שני תוך כדי, אז זה יגרום למיוח הוולד, והוא הופך להיות סנדל, כלומר הוא לא יחיה. אומר ממשיך הגמרא, אי הכי, אז דידי נמי, נעזוב את השאלה להתחתן עם גבר שני, נדבר על אישה שהיא בהיריון עם ולד, היא מעוברת, אז הבעל עצמו שלא ישמש עם אשתו, אשתו מעוברת, שמה תחזור ותדבר, והפיתוח הוולד השני ידחוק את הוולד הראשון וימאך, והוא יהפוך להיות סנדל. הגמרא עונה, אי למאן דאמר במוח, במוח, כשמדובר על הבעל עצמו, נקרא לו האבא עצמו, והוא רוצה לשמש עם אשתו, הוא יעשה את זה על ידי מוח, כלומר האישה תכניס לגופה מוח, ולא ייקלט הזרע שלו להפוך להיות הריון שני. ואי למען אמר, מן השמיים ירחמו, מן השמיים ירחמו. יש גישה אחרת שאומרת שהיא לא תשתמש במוח, אלא הוא יחיה עם אשתו, האישה שהיא בהיריון, ומן השמיים ירחמו שלא יהיה מצב של הריון שני והפיכת העובר לסנדל. הגמרא שואלת, אם על סמך זה אנחנו מתאים לאיש ואישה להיות ביחד בתשמיש וללא חשש לוולד שהיא בהיריון איתו, אז אותו שיקול כאן החנמי בעניין של אישה מעוברת והיא במצב שהיא יכולה להתחתן עם גבר שני, נגיד בעל המת או גירש אותה, והיא אישה מעוברת, היא למד ימר במוח, במוח היא למד ימר, מן השמיים ירחמו, מן השמיים ירחמו. אז אותו אמצעי הגנה נקרא לזה לטובת העובר קיימים גם בזה שהיא מתחתנת עם גבר שני. אלא, אז למה בעניין של נישואין עם גבר שני אומרים לא יישא אדם מעובר את חברו אלא משום דחסה? מה זה דחסה? רש"י כותב שמאחור אישה תשמיש, דחסה לשון לחץ שלוחצו, כדמה לקמן גבי חליצה, זה רק שימוש באותו מילה, צריך למדחסי לקרי, זה ללחוץ את רגלו לתוך הסנדל של חליצה, נעל החליצה. אז הגמרא הסבירה למה אישה מעוברת לא תתחתן כשהיא בהיריון, משום דחסה. שורת הגמרא היא אחי דידי נמי, שוב פעם לגבי איש ואישה באופן רגיל, הרי יש חשש משום דחסה ולא ניתן להם לקיים תשמיש. הגמונה דידי חייס אילויה, כשמדבר באבא של אותו ולד הוא יחוס והוא לא יגרום לאותו לחץ המסכן את העובר. כמו שואל את החנמי חי הסילויה, רש"י כותב בשורה האחרונה החנמי חי הסילויה שאין אדם מתכוון להרוג הנפש, אז גם ניתן לה להתחתן עם גבר שני למרות שהיא בהיריון. אלא סתם מעוברת למניקה קיימה. ממשיך הגמרא לעמוד ב', דילמה היא הברה ומאחר חלבה וקטללי. אם היא תתחתן עם גבר שני, אולי היא אותו אישה הרע תיכנס להיריון והחלב שאמור לספק לוולד, אני רוצה רק לדייק פה ש נכון, היא בהיריון, והיא בהסבר כעת, היא תתחתן עם גבר שני, ונכון, היא תלד את הוולד הראשון, וכך רש"י אומר בשורה הראשונה פה בעמוד ב', והיא מנסבה דילמה מעברה לאחר לידתה. ואז מה קורה עם יצירת החלב עבור הוולד הטרי, התינוק הרך שילדה? זה החלב ייעלם, זה הכוונה מאחר חלבה, ואז הוולד הזה ימות. לכן אנחנו אומרים אישה בהיריון, מאחר שהוולד כשיוולד הוא עומד להנקה, אנחנו לא רוצים מצב שהאישה אחרי לידת אותו ולד תיכנס להיריון שני, כי זה יעצור יצירת החלב והוולד שנולד כעת ימות. שואלת דוגמה היא הכי דידי נמי, אותו שיקול קיים אצל איש ואישה מן השורה, לא ניתן לבעל לקיים יחסים, ואנחנו לא אוסרים, לא מונעים ממנו. הגמרא עונה, מה? כל החשש הוא בגלל היעדרות החלב לטובת הוולד הראשון, דידי ממס מסלי בביצים וחלב. מה זה ממס מסלי? מה אכילתו? היום אולי היינו משתמשים בביטוי, אולם זה ביטוי מסחרי, אבל בכל זאת זה לא כוונת פרסום. אנחנו אומרים האבא יספק מטרנה, תחליף חלב, זה הכוונה פה. ולכן גם אם היא תיכנס להיריון, האבא ידאג לטובת בנו. הגמרא שואלת, דידה נמי ממס מסלי בביצים וחלב? גם אם, למה לא נאמר שהיא האישה ההרה תוכל להתחתן עם גבר שני, ומבחינת הוולד האמא תדאג להכיל את הוולד הראשון. נכון, יעצר יצירת חלבה, אבל היא תדאג לילד עם תחליף חלב. הגמרא אומרת, אם אנחנו לא מדברים עם האבא אמיתי, אלא שהיא מתחתנת עם גבר שני, לא יאהב לבעל, הבעל לא ייתן לה תחליף חלב לטובת הילד שבעצם אינו שלו. הרי אנחנו מדברים על אישה שהייתה מעוברת והתחתנה עם גבר שני, אז הוולד שיוולד בתסריט כזה זה ילד של הגבר הראשון, הבעל השני לא יספק לה, לא ייתן לה לקנות את התחליף חלב. הגמרא שואלת, ולתבעיני ליורשים של הבעל הראשון? לא, בסדר, אז הבעל השני הוא קמצן או חסר לו רחמנות, היא בכל זאת יש לה אפיק לספק תחליף חלב בפנייתה ליורשים, שהיא תטבע אותם בבית דין. הרי הוולד הוא קשור לבעל הראשון, ולבעל הראשון היו יורשים, והם חייבים לחלק את הירושה, ובזה היא תקנה תחליף חלב. אמר אביי, וכאן יש משהו יסודי ביותר בעניין הבנת המהות הפסיכולוגיה של נשים, וזה חז"ל שמדברים, וחז"ל בלי ספק היה בעלי רוח הקודש, בעלי הבנה עמוקה בנפש אדם. ובחזל אומרים, אישה בושה לבוא לבית דין, איך אנחנו אומרים, לא נעים לי, והלא נעים לי הזה והורגת את בנה. עם כל הכבוד לרחמנות אם על הבנים, אנחנו תמיד אומרים, פונים לקדוש ברוך הוא לרחם עלינו כרחם אב הבנים, אבל אם הבנים יש לזה גבול מסוים. כשזה מגיע לקטע של לא נעים לי, זה יכול לעלות בחיי אדם עד כדי כך. ואני אומר במאמר מוסגר, זה לא עניין של טוב או רע או מידה שיש לשנות אותה או לא, זה טבע. ככה הקדוש ברוך הוא בא את העולם, שחשוב מאוד לאישה המעמד שלה, ואם זה, אם היא צריכה לעבור קטע של בושה, היא תעשה את הכל לא להתבייש, גם אם מדובר בחיי בנה הרך. רש"י כותב, הורגת את בנה על כוחה, מת בנה ברעב. ובכך למדנו למה חז"ל קבעו שאדם לא יישא מעוברת חברו, מנקת חברו וכו'. המשנה, כשדיברה על המתנה של שלושה חודשים, רשמה אחת בתולות ואחת בעולות, ובהמשך אחת נשואות ואחת ארוסות. כשמתבוננים בהגדרות האלו, ארוסה היא בתולה, נשואה היא בעולה. אז יש כאן מין כפילות במשנה. היינו בתולות והיינו ארוסות. כלומר, זה אותו דבר. אין מצב של בתולה יבמה אם היא לא ארוסה. היא נפלה ליבום מבעל שמת, שהם היו רק ארוסים יחד. אז היא בתולה. היינו בעולות והיינו נשואות. זה גם כפילות. אמר רבי יהודה הכי כמר, יש להבין את המשנה בצורה כזאת. ולפני שנתקדם, רש"י בשורות הקצרות למעלה, הכי כמר, כלומר, לא תתני אחת ואחת, כפי שמופיע בגרסה הנוכחי, לא ללמוד את המשנה ככה. דמשמע, אם אתה אומר כך, אחת בתולות, אחת ארוסות, זה נותן, או יש בזה משמעות של שני דברים נפרדים, דמה שמטרי מילי, אלא כולה אחד הקטני. ופירושי כמפרש, אחת בתולות ואחת בעולות, וכגון שנתערמלו או נתגרשו, בין מן האירוסין, דהיינו בתולות, בין מן הנישואין, דהיינו בעולות. עכשיו הגמרא, הכי כמר, אחת בתולות ואחת בעולות, שנתערמלו, נהיו אלמנות, כי מתו בעליהן, או שנתגרשו באיזו שלב, בין מן האירוסין ובין מן הנישואין. וכפי שראינו ברש"י, אם הם התערמלו מן האירוסין, אז האישה היא בתולה. רב אלעזר לא ערל לבי מדרשה. מלאסה לא נכנס יום אחד לבית המדרש. אשכחי לרב אסי, אמר לי רב אלעזר, פונה לרב אסי, מהי אמור רבנן בבי מדרשה? אמר לי רב אסי, עונה, הכי אמר רב יוחנן, הלכה כרב יוסי, זאת אומרת כל הנשים יתערסו. רש"י כותב, הלכה כרב יוסי, דשרי ארוסות לנשאי, הוא יבלק על המחש לזרע ראשון, כלומר להינשא מיד בלי המתנה. ומה עוד? הוא נשואה להיארס. רבי יוסי גם התיר לאישה שהייתה נשואה לראשון, מתיר לה להיארס מיד לשני. באירוסין שוב פעם אין חשש של ענייני הריון, כי אירוסין זה שלב לפני שהם יכולים להיות ביחד. אנחנו חוזרים לגמרא. אם פסקו כך הלכה כרב יוסי, מכלל דיחידה פליגלי, שהתנא קמא שאמר שלא יתערסו, אבל שיטת יחיד ולא סתם דרבים, לא סתם משנה ש שהיא הלכה אליבא דרבים. רש"י כותב, מכלל דחייה פליגלי, תנא קמא דאמר לא יינשאו ולא יתערסו, כולם אחת ארוסות ואחת בתולות, שכולם צריכים להמתין שלושה חודשים, תעשה אפילו ארוסות להיארס. כל שכן להינשא יחידה היא ולאו סתמא דרבים. זה שרבי יוחנן היה יכול לפסוק רבי יוחנן, סימן שהדעה שחלקה עליו זה גם יחיד. אחרת הוא לא היה עוזב את הרבים לפסוק כיחיד. אומרת הגמרא, אין והתניא, אתה צודק, התנא קמא שהחמיר זה שיטת יחיד, והנה ברייתא להוכיח כך. הרי שהייתה רדופה, אנחנו נראה כאן רשימה של מצבים שאין חשש שהאישה המדוברת בהיריון. אז הרי שהייתה רדופה ללך לבית אביה, מה שכתב רדופה רגילה, וגם סמוך למיטתו של הבעל עמדה בבית אביה זמן מרובה. תלכה למימה מעוברת היא. ממשיך הגמרא, או שהיה לה כעס בבית בעלה ולא שימשו יחד, או שהיה בעלה חבוש בית האסורים, או שהיה בעלה זקן או חולה, שאין כאן מסוגלות להיריון מצד האישה, או שהייתה היא חולה, או שהפילה אחר מיטת בעלה, או שהייתה עקרה או זקנה או קטנה, או אילונית היא, אינה בת בנים, או שאינה ראויה לילד. רש"י כותב, או שאינה ראויה לילד, לעיתויי מחמת סמה או חולי. כולן, ממשיך הגמרא, צריכות להמתין 3 חודשים. דברי רבי מאיר. רש"י מסביר פה, דגזו שאינה ראויה, את ראויה. רבי יוסי, אני קורא לפי גרסת הגרא, מתיר להרס ולהינשא מיד. אז מה אנחנו רואים? שהתנא קמא אצלנו במשנה זה שיטתו של רבי מאיר, שיטת יחיד, וזה אפשר לרבי יוחנן לפסוק כמו רבי יוסי. אמר בחיר באבא, חזר בו רבי יוחנן, הוא חזר בו מלפסוק כמו רבי יוסי. אמר רב יוסף, אי הדר בי ממתניתין דקרמה הדר בי. אם רבי יוסי, רבי יוחנן חזר בו, זה בגלל המקור התנאי ששנו, שלימדו בקרמה, זה קרמה, קרם ביבנה. למה יבנה נקרא קרם? כי הם היו יושבים שם שורות שורות כמו הגפנים המסודרים בקרם. אז מה, איזה מקור תנאי גרם לכך שרבי יוחנן נקרא לזה יחמיר עכשיו, שהוא חוזר מלפסוק רבי יוסי? דתניא, אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בקרם ביבנה, כולן צריכות להמתין 3 חודשים. זאת אומרת, לא כמו רבי יוסי. אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה, כי איילת לקמי דרבי אבור רמי לי, כשאתה תגיע אצל רבי אבור, אומר רבי ירמיה לרבי זריקה, רמי לי, תעלה לפניו הקושיה הבאה. רמי לי, זה מין סתירה. מי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי ש כל הנשים יתערסו? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן, ראינו בדף מם א' עמוד א', מה כתוב בסתם משנה? כל הנשים לא ינסו ולא יתערסו עד שיהיו להם 3 חודשים, אחד בתולות ואחד בעולות. אז רואים קטע ללא שם, זה נקרא סתם משנה שמחמירה. אז הנה, מצד אחד רבי יוחנן פוסק כרבי יוסי, מצד שני רבי יוחנן קובע שיש לפסוק כסתם משנה. אמר לי רבי אבור ששמע את השאלה הזאת, אומר, מגיב, תשימו לי, יש כאן תשובה של כמה שורות ומסומן בהתאם. מה אומר רבי אבור? דרמה לך, מי שאלה את זה כסתירה, כקושיה, לא חש לקמחי, הוא לא דקדק בלימודו. למה? למה הוא אומר כך? למה הוא בעצם אומר אין כאן קושיה? סתם ואחר כך מחלוקת היא. יש כללי הוראה, כללי פסיקה. נכון, רבי יוחנן אומר שיש לפסוק כסתם משנה, אבל זה לא פסיקה גורפת, זה תלוי במיקום אותו סתם משנה. ואם מדובר בסתם אבל מיד או אחריו, נעזוב את המילה מיד, אבל אחריו מופיע מחלוקת, יש כלל שומר ואין הלכה כסתם. וזה בדיוק מה שראינו בדף מם א' עמוד א', שצוטט כאן כאילו שהוא סתם משנה. אני אומר כאילו, כלומר כאילו הוא סתם סמכותי, אבל לא כן הוא סתם, ומיד אחר כך אנחנו רואים רב יהודה, רב יוסי שחלקו, אז זה נקרא סתם, ואחר כך מחלוקת. וזה אומר לנו לא לפסוק כסתם. דאמר רב פאפא ויתימא רב יוחנן. אנחנו נראה כאן כללי הוראה. מחלוקת ואחר כך סתם, ואחר כך סתם. אם יש נושא מסוים ששנוי במחלוקת, ואחר כך מופיע משנה ללא שם, סתם משנה, שנוקט אחד מן הצדדים שחלקו לפניכן, או נקט עמדה בנושא שבו חלקו מקודם, הלכה כסתם. שוב פעם, כי מדובר פה קודם היה מחלוקת ובהמשך מופיע סתם, אבל ההפך, סתם ואחר כך מחלוקת, אין הלכה כסתם, כמו אצלנו במשנה. מסתמך ויעזיר רבי אבור הכתפי רבי נחום שמי. רבי אבור נעזר על ידי השמה שמי, השמה שלו רבי נחום, והלך בזמן שהוא נשען על כתפו. מנקיד ועזיל הלכתה מיני. רשי כותב מנקיד מלקט ממנו הלכות פסוקות, הלכה כפלוני ופלוני. ממשיך הגמרא, בא מיני. רבי נחום שאל את רבי אבור, מחלוקת ואחר כך סתם מהי? אמר לי הלכה כסתם. סתם ואחר כך מחלוקת מהי? אמר לי אין הלכה כסתם. סתם הדמניתין ומחלוקת בברייתא מהי? אמר לי הלכה כסתם. מחלוקת במתניתין וסתם בברייתא מהי? אז יש לנו דוגמה של נקודה או נושא ששנוי במחלוקת, וכך הוא מופיע במשניות, ואותו נושא מופיע בברייתא כסתם ללא מחלוקת, מה הדין אז? אמר לי, אז רבי אבא עונה, אנחנו ממשיכים לדף מם ג', וכי רבי לא שנה רבי חייא מניין לו? אם רבי שהוא סידר את המשניות, הוא לא לימד את הנקודה כסתם, הוא לימד אותו כמחלוקת. הוא לא רצה ללמד את זה באופן סתם. אז רבי חייא, שהוא היה תלמידו של רבי, הוא חיבר את הברייתות, מניין לו ללמד את הנקודה כסתם, אם הוא לא כי... אז זה מראה לנו שאותו ברייתא סתמית היא, נקרא לזה, לא סמכותית. כי אם רבי לא סתם לימד את הלכה כסתם, מניין לרבי חייא ללמד אותו כסתם? אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה. מהות הקושיה, בלי התייחסות כעת לפרטים ולתוכן, יהיה לפנינו סתם משנה ממסכת כלים. בסוף הקטע שאתם רואים במסגרת, הגמרא מיד אומרת, וקיימלן דאין הלכה כאותה משנה. אנחנו מציגים בפניכם סתם משנה ממסכת כלים, ובכל זאת לא פוסקים כמותו. ואמרנו עכשיו בשורות האחרונות, ש... אם יש סתם משנה, יש לפסוק כמותו. זו הקושיה, וגם כתבנו כך בשוליים תחת הכותרת תת נושא, שאלת רבי נחום. דמשנה ממסכת כלים בעניין מסריק, שנראית כסתם משנה, וקיימא לן דאין הלכה כאותה משנה? הגמרא. והתנן. סליחה, אמר לי, זה רבי נחום פונה לרבי אבור, אחרי שרבי אבור קבע כללי הוראה, וביניהם יש לסמוך על סתם משנה בתנאי שלא מופיע אחריו מחלוקת. והתנן, מסכת משנה, סתם משנה ממסכת כלים, מסרק. אז אנחנו נתייחס פה לשני סוגים של מסרק, מסריק של פשטן ואחר כך של צמר, הפס הכפול מבליט אותם. והעניין שמעסיק אותנו, האם המסריק שהוא נראה עוד, עוד בשורות הבאות, אם הוא נפגם, האם הוא עדיין מסוגל לקבל תומה, רק דבר שהוא כלי, כלי נגיד בר שימוש מקבל תומה, דבר שהוא נשבר, שהוא יצא מכלל שימוש, אינו מקבל תומה. אז מסריק של פשטן, יש הבדל במבנה, באובי השיניים, כשמדובר במסריק של פשטן, בניגוד למסריק של צמר, אז מסריק של פשטן שנטלו שיניו, שיני המסריק, ונשתיירו בו שתיים, תמיות, ואחת, תורה. וכולן שנטלו אחת אחת בפני עצמן, תמיות. המצב הזה מלמד על שיני המסריק שאינם תחובים במסריק. הם תמיות, למה? כי הם ראויים לאיזו שימוש אחר. של צמר, מסריק של צמר, שנטלו שיניו, אחת מבינתיים, טהור. רשי כותב, אחת מבינתיים, שמכל שלושה הסמוכות נטלה האמצעית. תו לא חזי. אני חושב שנוכל להבין את המציאות קצת יותר ברור בהמשך הגמרא. ממשיך הגמרא. נשתיירו בו שלושה, כלומר שלושה שיניים במקום אחד. יש רצף של שלושה שיניים. תמי. הוא עדיין ראוי לשימוש. הייתה החיצונה אחת מהן תורה. רשי כותב, הייתה החיצונה אחת מהשלמות הללו שנשתיירו שלושה עם החיצונות, ושאין חיצונה רחבה היא כאין חיצונות שבמסריק של עץ שלנו. וכך לא מעניין בעדיו וטהור, אם זה שני שיניים רגילים ואחת שהיא רחבה יותר להשלים למניין שלוש, אז זה לא שימושי. ממשיך הגמרא ואומר, נטלו שניים ועשאן למלכד. הוא השתמש בשני שיניים כפינצטה, כצוות תמיות. אחת זה שן אחד, והתקינה לנר או למיתוח, תמיה. שוב פעם, השן היחיד במקרה כזה הוא שימושי, ולכן תמיה. אחרי שלמדנו את המשנה הזאת, הגמרא קובעת, וקיימלן דאין הלכה כאותה משנה. אז מה עם הכללים שהשמעת לנו מקודם? אמר די, יבוא מגיב. בר מינה דהי. הכללים תקפים חוץ מלגבי המשנה הזאת, דרבי יוחנן וריש לקיש דמי תוויו, זו אינה משנה. זה דוגמה של משנה שאין לסמוך עליה, למרות שהיא מופיעה כסתם משנה, לא סומכים עליה. שואל מה הייתה עימה? ותשימו לב למבנה הגמרא לשורות הבאות, שבשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו ניסיונות להסביר מהי תימה. אמר רבי יוחנן, זו אינה משנה לגבי המשנה דמסריק. אז תשובה ראשונה, אמר רבי, אמר רב הונה במנוח משמי דרבי דרב אידי ברי דרב ועיקה, משום דקשרי של הספר, המשנה הזאת סותרת את עצמה. דקטני, של צמר שנטלו שיניו אחת מבינתיים טהור. הנשתיירו בו שתיים במקום אחד, תמי. אני רמזתי מקודם, מוקדם יותר, שכדי להבין את הנטלוש שיניו אחת מבינתיים, יש להמתין להמשך הגמרא, אז הגענו לזה. אנחנו רואים שהמציאות שנטלו שיניו אחת מבינתיים, מה שרשי אמר, בשורה השנייה למעלה בשורות הקצרות, שמכל שלושה סמוכות נטלה האמצעית, אז אין לנו רצף של שלושה, ולא רק שאין רצף שלושה, אלא אין אפילו רצף או חיבור רצף של שני שיניים, כי אנחנו מדייקים פה האם נשתיירו בו שתיים במקום אחד תמי. אז מה שכתוב במשנה, נטלו שיניו אחת מבינתיים טהור, זה אומר לנו שאין אפילו שניים ביחד. והדלתני, נשתיירו בו שלושה תמי. ומכאן אפשר לדייק, שלושה אין, שתיים לא. אז אנחנו רואים שהמשנה הזאת ממסכת קינים היא מוקשת, היא סותרת את עצמה. הגמרא אבל מגיבה להסבר הזה. ומאי קושיא? דילמה, הבגבייתא, הבברייתא. ברייתא הכוונה חיצוניות. אז אנחנו נסתכל ברש"י. הדקתני שתיים תמי בגבייתא. אמצעיות, כאילו שיניים אמצעיות, דחזיין תווי, שהן כנגד בית יד המסרק, וכשהוא אוחז בו מכוונות אין אותם שניים ביחד לסרוק. ממשיכה, שיבה, דקתני שלוש אין שתיים לא, בברייתא. המילה הזאת ברייתא, רש"י מסביר, ולא בחיצונות ממש. דאמרינן, הייתה חיצונה אחת מהן טהור, אלא אותן המשוחות כלפי הראש של המסרק דינן מכוונות כנגד בית יד המסרק ולא חזו כולי אי מאחר שהן לא מכוונות מול הידית אז השניים האלו הן לא מועילות כל כך בפעולת הסריקה הלכך שלושה הוא דחזו במקצת אבל שתיים לא חזו ולא מידי אנחנו חוזרים לגמרא אז בינתיים אנחנו לא יודעים למה המשנה של מסרק אינה משנה אלא מהכה דקתני וכולן שנטלו אחת אחת בפני עצמן תמיות כך היה כתוב במשנה של המסרק וזה אומר שאם יש שן שהיא נטלה מהמסרק ויש לנו שן בודדת היא מסוגלת לקבל תומה ואף אגב זה לא התקינה לא ייחד אותה לאיזושהי שימוש אימה ספה אחת והתקינה לנר או למיתוח תמיה אז רואים שכדי ששן בודד יקבל תומה זה רק אם הוא הכין את השן לשימוש הוא ייחד את השן לשימוש מסוים התקינה אין לא התקינה לא אפשר לדייק רק אם הוא התקינה אז שן בודד יכול לקבל תומה אז זה סותר את מה שמובא ברשא שכולן שנטלו אחת אחת תמיות אמר אביי ומאי קושיא דילמה בקטיו בלא קטיו יש לתרץ בצורה כזאת שאין סתירה רש"י כותב בקטיו שנטל אימה עם השן הבודד חתיכת עץ והיא נעשית לה בית יד ואינה צריכה תיקון אחר אבל אם היא שן בודדת ממש בלי חיבור לאיזו חתיכת עץ היא לא תקבל תומה אלא אם כן הוא ייחד אותה התקינה אמר רב פאפה שמענו את דרכו של אביי ליישב את העניין לגבי השן הבודד ורב פאפה גם כן מביא את הסברו אמר רב פאפה ומאי קושיא ודילמה הבקטינתא הבעלימתא אלימתא אבות ואינם צריכות בית יד אם היא דק אם זה מדובר בשן דק אז הוא צריך איחוד או תיקון התקינה לשימוש אלא, אז מה הבעיה עם המשנה של מסרק שהביא את הגמרא לומר אין הלכה כאותה משנה ואני אומר מה הביא את רבי יוחנן וריש לקיש להגיד זו אינה משנה אלא ממשיך הגמרא עם הסבר השלישית משום דמסיימי בא דווקני דווקני משום דווקא או מדקדק זו דברי רבי שמעון פשוט מאוד זה אינה סתם משנה אז היה כלל שאומר שיש לפסוק כסתם משנה, אבל אותם שהביאו את המסורת של המשניות לא השאירו את המשנה כסתם, אלא שיטת רבי שמעון. ולכן זה אומר שדעת, זה משנה שהיא דעת יחיד, וזה לא, אנחנו לא מוכרחים לפסוק כמותו. שלח רבי חיבה אבין מעלסין תוך שלושה חודשים, וכן עושים מעשה, כך ראיתי מנהג חכמים עושים, וכן היה בלעזר מלמדנו משום רבי חנינה הגדול, רובו של ראשון, של חודש הראשון, ורובו של שלישי, ואמצעי שלם. אז יוצא שאין כאן המתנה לפני אירוסין עם גבר שני, אין המתנה של שלושה חודשים שלמים. המימה שרה להרס ביום 90. המלא רבשי למימה, יש כאן מעוינים שהם מבליטים, כפי שכתבנו ממול בשוליים, שתי קושיות על הדיאמר המימר דמעושים ביום התשעים. שואל רבשי, והרב ושמואל דאמרית אביהו צריכה להמתין שלושה חודשים חוץ מיום שמת בו, כלומר שמת בו הבעל הראשון, וחוץ מיום שנתעשה בו עם השני. אז איך המימר מלמד שביום התשעים כבר מותר להרס עם השני? הגמרא עונה, המימר עונה, ההוא לעניין מה שרב ושמואל פסקו, ההוא לעניין מנקת התמרד. רב ושמואל דאמרית אביהו צריכה החשבון הזה, חוץ מיום שיש לערוך חשבון, חוץ מיום שמת הראשון ויום שנתערסה עם השני, זה לא קשור ל-90 יום שעליו אני מדבר, אלא הוא קשור לדין מנקת חברו. אז ככה זה, הם שניהם אומרים צריכה להמתין 24 חודש לאותו מנקת כדי שהיא תוכל להתארס עם גבר חדש, עם גבר שני, היא צריכה להמתין 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו הילד הזה שמניקה, וחוץ מיום שנתערסה בו עם הגבר השני. שאלה, וההוא דיבד סעודת אירוסין ביום 90, ואף שדי רבה לסעודתי, אז רבה אמר שאין, יש לבטל את הסעודה הזאת. הגמרא עונה, ההיא סעודת נישואין הווי. אם היה מדובר באירוסין, אפשר לקיים אירוסין ביום התשעים. אבל אם אנחנו מדברים על נישואין, זה מעט מדי זמן. והלכתה, צריכה להמתין 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו, וחוץ מיום שתערסה בו. זה לגבי מנקת חברו. צריכה להמתין שלושה חודשים, חוץ מיום שמת בו, וחוץ מיום שנתערסה בו. וזה פסיקה שלא כמו לא כמו המימר שראינו מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.